שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו בשיעור השלישי בסדרת הביאורים הפנימיים בספר יונה. השיעור שלנו יעסוק בתשובה בדרך לתרשיש. בשיעור הקודם אנחנו עסקנו בבריחה של יונה, ובתחילת השיעור אנחנו סקרנו את כל לא את כל, אבל את השיטות המרכזיות, את הגישות הפרשניות הרווחות לגבי סיבת הבריחה של יונה, שכאמור הסיבה לא מופיעה במפורש בחלק הזה של הספר, רק בפרק ד', וגם זה באופן מרומז יחסית, על כן קידמתי לברוח תרשישה. וכמו כן עמדנו על חלק מהבעיות והקשיים הפרשניים שכל גישה מציבה. לאחר מכן ראינו את הדיוק הנפלא של אבן עזרא, שמדייק מלשון הכתוב שיונה ברח, לא ברח מפני השם, אלא ברח מלפני השם. ראינו מה השלכות, כלומר יונה לא מנסה לברוח מהקדוש ברוך הוא, הוא יודע שזה חסר תועלת לחלוטין, אלא הוא מנסה לברוח מהעמידה לפני השם, כלומר יונה לא בורח מהקדוש ברוך הוא, אלא בורח מהתפקיד, מהשליחות, או במילים אחרות, יונה בורח מהשליחות, אבל הוא לגמרי לא בורח מהמשלח. ובעקבות הדיוק הלשוני החשוב הזה, הראינו כיצד אף על פי שהשליח, שיונה בורח מהשליחות, המשלח לא מוותר על השליח ושולח לו 8 שליחים נאמנים שיעבירו לו את המסר. דיברנו על הרוח והים והאונייה וכן על זו הדרך. ועוד נרחיב על זה בשורים הבאים. אבל כעת נתקדם בהמשך הספר על מנת שנוכל לעמוד ביעד שהצבנו לעצמנו, כלומר להקיף את כל הספר ב10 שיעורים עד יום כיפור. אז נראה את המשך הספר, יונה פרק א', נתחיל מפסוק ג' והלאה. אולי נשתדל להקיף את כל פרק א', אם מספיק היום. ויקום יונה לברוח תרשיש מלפני אדוני, וירד יפו וימצא אונייה באה תרשיש ויתן שכרה. וירד בה לבוא עמהם תרשיש מלפני אדוני, ואדוני הטיל רוח גדולה על הים, ויסער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. יונה מחליט לברוח תרשיש. דיברנו על זה שהשם אמר לו, קום, לך אל נינווה, ויונה לכאורה שומע לכל השם, כי כתוב, הוא אכן קם, אבל ויקום יונה לברוח תרשישה. האמת, גם על זה עכשיו דיברנו, הייתי מצפה לאיזשהו דיאלוג, איזשהו ניסיון השתמטות מצד יונה, להשתמט מהשליחות, בדומה למשה, בדומה לירמיהו, שלחנה בה תשלח, אבל לא אני, ועל זה כבר הרחבנו בשני השיעורים הקודמים, על בסיס התובנה העמוקה, שמי שבורח, מי שמשתמט, מי שמבטר על הדיאלוג, אז הוא בעצם מבטר על הניסיון של ההידברות, של להצמיח דיאלוג. אבל עדיין, בסדר. יונה, אתה לא רוצה, יש לך בעיה עם השליחות, אתה בורח מהשליחות, אתה לא צריך לברוח. יונה יכול לנקוט בגישה שהוא מעולה בה. איזה גישה? הגישה שנקראת על פי חז"ל, שב ואל תעשה עדיף. כלומר, מה שנקרא סירוב פקודה פסיבי. אתה לא צריך להגיד, אני לא אעשה את הפקודה הזו. הרי מה, איפה מתרחשת הפקודה? ביצוע הפקודה, איפה המימוש של השליחות? איפה? בנלווה. אז תישאר בווילה שלך, בגת החפר, נחלת שבט זבולון, זוכרים, מלכים בית פרק י' ד', ותישאר שם. להבדיל, בזמן ההתנתקות מגוש קטיף, אז אחד הרבנים, בזמנו, לא אגיד שמות, דיבר על שני מודלים של סירוב לפינוי. יש להיות דגים שמתנגדים לדייג שלוקח אותם, ויש להיות שק תפוח אדמה. אתה פסיבי שיוציא אותך החוצה, אל תרביץ, אל תתנגד. אבל גם אל תעזור. יונה הוא אלוף בשב ואל תעשה, נראה את זה עוד מעט. ליונה הרי אין בעיה להירדם, אין לו בעיה לא לעשות שצריך, לא להתפלל, להיות אדיש בצורה חריגה לנעשה סביבו. בסדר, אז השם אמר. אמר, יש לך בעיה עם השליחות? אל תלך. אבל למה אתה בורח ולמה לתרשיש? אבל פה להפר את הציווי במה שמוגדר דרך חז"ל, בקום ועשה, כן, ויקום יונה לברוח תרשישה, זה כבר בעייתי, גם ישר כתוב, גם מה כתוב? לברוח מלפני השם. כלומר, המגמה שלו היא בריחה. בריחה זה תמיד משהו חפוז, משהו מיידי, לא הכי מאורגן ומתוכנן לכאורה. בכל מקרה, הרי יונה היה יכול להביא את ההתנגדות שלו, את ההסתייגויות שלו, בדרכים הרבה יותר סטנדרטיות, או בדרכים פסיביות, אבל זה בטח יותר מוצלח לכאורה מאשר מעשה נועז כל כך של בריחה. ואם אתה בורח, אז למה דווקא לתרשיש? איפה זה תרשיש? תרשיש? איפה? קפריסין. יהיה יוון. האמת היא, אנחנו לא יודעים. יש אומרים שזה יוון, יש מדברים על מצרי גיבלרטר, כלומר, החלק הכי מערבי בים התיכון, שמדברים על אזור קרטגו, צפון אפריקה. אנחנו... מה? כן, אנחנו לא יודעים בדיוק איכן ממוקמת תרשיש. את נינווה אנחנו מכירים היטב. נינווה זו עיר הבירה של אשור, כלומר, צפונית מזרחית לישראל. אבל מה שאנחנו כן יודעים בוודאות, כמו שאמרת, שתרשיש נמצאת ממערב לישראל. כלומר, בריחה מערבה. Go west. כן, יאגמן, כמו שאומרים פעם. הוא יוצא מיפו, הפלגה היא לכיוון מערב. עכשיו, מה שחשוב לנו, שתרשיש היא ההפך הגמור מנינווה, מבחינת המיקום הגיאוגרפי. כלומר, יונה, לא רק שהוא לא מסרב פקודה באופן פסיבי, אלא הוא בורח באופן אקטיבי להפך הגמור. כלומר, למקום הכי רחוק מנינווה. עוד נראה את זה ש... בספר ישעיהו, אוניות תרשיש זה מושג של אוניות חזקות ביותר, כלומר, אולי גם גדולות במיוחד. כלומר, זה אופייני לאוניות תרשיש, זה אופייני למסעות ארוכים. כנראה שתרשיש זה מקום רחוק. הרחק, הרחק, הרחק מישראל, בטח ובטח, הרחק, הרחק יותר מנינווה. דרך אגב, על דרך הרמז, נינווה בגימטריה 121, ועוד שתרשיש זה גימטריה 1210. כלומר, תרשיש היא פי 10 מנינווה. אולי מתחילים מה המשמעות של הגימטריה, מה שאפשר לדרוש מהגימטריה הזו, אולי נרחיב על זה בהמשך הסדרה. בואו נמשיך. וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. דיברנו פה על החזרה, על המוטיב של הירידה, וירד ויקום, אחרי זה וירד וירד וירד, וירדם גם בהמשך. שוב פעם מודגש פה העיקר, שימו לב, מלפני השם. לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. עכשיו, חז"ל מרחיבים פה כיצד יונה היה להוט לברוח. הוא הסכים לשלם לאונייה את כל התשלום, אף על פי שלא כל הסוחרים ולא כל הסחורות הגיעו. כלומר, בעברית יונה מגיע וקונה את כל הכרטיסים. יאללה, סע. העיקר שאני כבר תפליג מערבה כמה שיותר מהר לתוך הים. וזה מדויק מלשון הכתוב, ויתן שכרה. מה זה שכרה? ייתן שכרו, את הכרטיס שלו, ויתן שכרה. כלומר, של כל האונייה כולה. לא למה ויתן שכרו כמתבקש. כלומר, זה לא סתם הדרשה של חז"ל, קנה את כל הכרטיסים. זה מדויק, ויתן שכרה. האם זה בגלל שיונה חושש שכל עוד הוא ביבשה, כל עוד הוא בגבולות ארץ הקודש, אז הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות עליו בנבואה וינזוף בו ויאיים עליו? זה החשש שלו, הרי אמרנו כבר בשיעור הקודם, לפני שני שיעורים, שברגע שאתה בוחר לברוח, אתה בעצם מוותר על הדיאלוג. גישה אחרת בחז"ל, שאותה ראינו בשיעור הקודם, שעסקנו בסוגיה למה הוא בורח, דיברה על זה שיונה אכן הגיע לנמל יפו, אך להפתעתו ולאכזבתו הוא התבשר, אונייה לתרשיש, אחינו, אתה לא בזמנים, היא כבר מזמן יצאה, כבר לפני כמה ימים, היא עמוק עמוק בלב ים. כלומר, איחרת את הרכבת, איחרת את הטיסה, במקרה שלנו, איחרת להפלגה. אלא שהקדוש ברוך הוא באופן ניסי מזמין רוח מיוחדת, רוח מהירה, שמחזירה את האונייה מכיוון תרשיש, מזרחה לכיוון נמל יפו, בניגוד לרצונה, בדיוק כשיונה מגיע. והוא מחכה לו. כלומר, הגישה הזו בחז"ל, הגישה הפרשנית הזו, היא הפוכה לגמרי מהגישה הקודמת. כי אם לפי המדרש הראש, הקודם, ויתן שכרה, שהוא מיהר, העיקר לצאת כמה שיותר, עוד נרד בהמשך, אז לפי זה יוצא שיונה ממהר, הוא נחפז לברוח, מחשש שמה שמתגלה עליו, עכשיו יונה יכול להיות רגוע. איחרתי? מה פתאום ספשייל? הקדוש ברוך הוא עושה לשם ייחוד ומזמן לי את האונייה במיוחד. הוא מזמן לי את הבריחה באופן ניסי, כלומר יונה יכול להסיק מכך מה שניסינו להוכיח בשיעור הקודם, שכביכול לקדוש ברוך הוא נוח מהעובדה שהוא בורח ממנו, או ליתר דיוק בורח מביצוע השליחות, ולא חס וחלילה בשלום בריחה מהמשלח כפי שדייקנו, וזה עסקנו בהרחבה בשיעור האחרון. ועכשיו אנחנו עוברים למה שהזכרנו בסוף השיעור האחרון, השלב של השליחים. השלב בו הקדוש ברוך הוא, בניגוד למה שיונה כביכול חושב, עלה על האונייה הזו, ניצלתי, ברוך השם, אני במקום מבטחים, לא בדיוק. הוא שולח שליחים והרבה רמזים ליונה. ואדוני, הטיל רוח גדולה אל הים, ויסער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. זוכרים? דיברנו על שלושה שליחים בפסוק אחד, רוח ים אונייה, ועכשיו אנחנו נחשפים לתגובה הפלאית, אני מדגיש, זה באמת תגובה פלאית של המלאכים. פסוק הבא. ויראו המלאכים ויזכו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם, ויונה ירד אל ערכתי הספינה וישכב הירדם. למה אני מדבר פה על תגובה פלאית? עכשיו נביא גאולה לעולם, אני אומר שהרעיון של הדברים הבאים מבוסס על מה שזכיתי ללמוד מהרב אברהם ריבני שליטה, המשגיח לשעבר של קרם ביבנה, שברוך השם אני זוכה ליהנות מתורתו כבר כמעט 25 שנים, ברוך השם. אז בואו נחזור אחורה, כדי להבין פה את התגובה באמת המופלאה של המלאכים. בשיעור הראשון עסקנו בכך שיש כאלו שטועים וסוברים שיונה זה בכלל ספר מתרי עשר, הם בטוחים שיונה זו מגילה. נכון? כמו שקוראים כל מגילה חג ספציפי, שיר השירים בפסח, רות בשבועות, איכה, מתי? תשעה באב, אסתר בפורים, יונה ביום כיפור. קהלת בסוכות, מתאים, לא? נכון? גם פלוס מינוס, זה קצר, זה לארוך מדי. תוסיפו לזה את האופי הסיפורי, דיברנו על ההבדל בין נביאי הסיפור לנביאי הספר, ויונה הרי זה נביאי הסיפור ולא הספר, אבל אחת כמה וכמה. אז בואו נשאל את השאלה דוגרי. למה קוראים את ספר יונה ביום כיפור? דוגרי פלוס, למה קוראים את יונה דווקא במנחה של יום כיפור? יש גם הפטרה בבוקר. פה בוטניאל, הכל מטושטש, כי מהבוקר עד הלילה אתה ברצף, בלי הפסקות, אבל עדיין. ישנם כל מיני פירושים. למה? מדברים פה על ספר יונה, זה ביטוי של גילוי הרחמנות של הקדוש ברוך הוא. אז זה מתאים ליום כיפור של רחמנות. אבא תרחם, אבא תרחם. או העובדה, המסר, שאי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, בין תרצה או לא תרצה. כן, אי אפשר לברוח מהשליחות שהוא מטיל עלינו. דברים שמזכיר שער הציון, המשנה ברורה, בסימן תפריש כף ב'. אבל נראה שאולי הגישה המרכזית, וכנראה העיקרית גם, זה העיסוק של ספר יונה בתשובה, כפי שכותב מרן הבית יוסף, בסימן תפש כף ב', הוא מפתיר ביונה, לפי שיש בגודל כוח התשובה. למה קוראים את ספר יונה ביום כיפור? כי זה מראה כמה גדול כוחה של תשובה. וכמובן, למי הכוונה, לאיזה תשובה? של השם ינבה, נכון. יונה פרק ג' פסוק י', תסתכלו בתנ"ך, וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרע אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה. מאוד מזכיר את חטא העגל, וינחם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו, נכון? יש לזה כמובן גם ביטויים בהלכה. תסתכלו מקור ב', משנה, מסכת תענית, פרק ב', משנה א', המשנה שם שואלת, סדר תעניות כיצד? מה עושים שצריך להתענות? בעקבות צומות על היעדר גשמים, אוצרות וכאלה, מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, ונותנים אפר מקלי אגבי התיבה, ובראש הנשיא, ובראש אב בדין, וכל אחד ואחד נותן בראשו, הזקן שבהן אומר לפניהם דברי כיבושים. כיבושים, מה אומר? אחינו, לא נאמר באנשי נינווה, וירא אלוהים את שקם ואת תעניתם, אלא וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. ובקבלה אומר, בספר יואל, וקירו לבבכם ואן בגדיכם. כלומר, לומדים פה מאנשי נינווה מה גדול כוחה של תשובה, אבל, 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 לומר שכוח התשובה, חשיבותה, מרכזיותה, היא כל כך גדולה, עד כדי כך שהיא מתבססת דווקא על אנשי נינווה, זה ממש, ממש, ממש לא פשוט ולא קל. בירושלמי, על אותה משנה, ירושלמי תענית, מגדירים את התשובה של אנשי נינווה כתשובה פגומה או בלב פייק, פייק תשובה. זה לא תשובה טובה, לא תשובה אמיתית. תראו מקור ג' ירושלמי, על אותה משנה, מסכת תענית פרק ב' הלכה א', אמר רבן שמעון בן לקיש, רש לקיש ידע משהו על תשובה, נכון? מה אומר רש לקיש? תשובה של רמיות עשו אנשי נינווה, הם רמאים. מה עשו? רבי חונה בשם רבי שמעון בן חלפותה, מספר מה היה שם, העמידו עגלים מבפנים, בתוך הכלוב, ואימותיהם מבחוץ, שיחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, ומנעו מהם להעניק ולנוק. ואבו אילן גאי מנחה, ואין גאי מנחה, כן, האימהות גאות בבחייה, העגלים, השיחים, ברוכים, גאים בבחייה. אמרין, אמרו לקדוש ברוך הוא, אין לת מתרחם עלינן, אם אתה לא מרחם עלינו, לעינן מרחמים עליון, אנחנו לא נרחם עליהם, על השיחים, על העגלים, על האימהות. ממשיך לדרוש את הפסוק, וישובו איש מדרכו הרע ומן החמאס אשר בכפיהם, אמר רבי יוחנן, מה זה מן החמאס אשר בכפיהם? מה שהיה בכף ידיהם החזירו, אבל מה שהיה בשידה, תיבה ומגדל, מניות, אופציות, בנקים, לא החזירו. רק מה שכולם ראו, אז הם החזירו. אמרנו הבית יוסף, הוא מפתיר ביונה לפי שיש בה גודל כוח התשובה? זה התשובה שאנחנו רוצים?
רגע, יש שרק,
נכון, תשובה אתה אומר, כן, נו. תקנת השבים, נכון. אפשר להגיד, נכון, אנשי נינווה עשו... אולטרה תשובה, אומרים שגם החזירו גם בתקנת החשבים, עשו לא אקטיב, כאילו החזירו יותר מה שצריך, נכון. אבל אי אפשר להתעלם פה מהכוחניות של התשובה הזאת. רגע, בוא נראה. אז אולי הכוונה, אני מסכים איתך, בוא נפתח את זה, אולי הכוונה לתשובה של יונה. הרי גם יונה שם בתשובה. לפני, יונה שם בתשובה, מי ידאגה? ואולי בשורים הבאים נעסוק על מה קורה ליונה, התהליך שעובר עליו, זה נקודת המפנה בפרק ב', במי הדגה. אבל אולי כפי שאמרת, התשובה הכי משמעותית בספר יונה, זה דווקא התשובה של המלאכים בדרך לתרשיש, על שם הכותרת של השיעור, התשובה בדרך לתרשיש. בעוד שאנשי נינווה אנחנו יודעים עליהם דברים, לא הרבה, מה אנחנו כן יודעים? שהם לא טובים. עלתה רעתם לפניי. האם זה המהות הפנימית שלהם, או רק המעשים החיצוניים שלהם, אין לי מושג, הם לא טובים. הם עושים דברים רעים, רעים וחטאים. בעוד שיונה, שגם הוא עושה תשובה, יונה אבל בורח מלפני השם, הוא כובש את נבואתו, ולכן הוא חייב מיטה בידי שמיים. כלומר, גם התשובה שלו במיד הגה היא פועל יוצא של בריחה, של חטא. איזה חטא? כיבוש הנבואה, בריחה מהשליחות. הפניית עורף ליהוד האלוקי. הוא עושה את תשובה, יונה, נכון? הזכרת פה את תשובת המלאכים. מלאכים עושים תשובה, נכון? אבל רגע, רגע, רגע. איזה חטא הם עשו? האם המלאכים לא בסדר? כל אחד אל אלוהיו. האם המלאכים גנבו, שדדו, התעלמו מהצו האלוקי, הפנו עורף לשליחות שלהם? לכאור... מעולה. נגיד את זה במילים אחרות. התשובה של המלאכים היא לא תשובה שהיא פועל יוצא של חטא. התשובה של המלאכים זה התשובה המעולה ביותר, מפני שהיא לא קשורה לחטא. בניגוד לתשובת נינווה, שלפי ירושלמי זה פייק תשובה, מן השפה ולחוץ, או תשובת יונה שחוטא, מתחייב מיטה בידי שמיים, בורח מלפני השם, בורח מהשליחות, מהיהוד האלוקי, התשובה של המלאכים היא לא תוצאה של טעות, היא לא תוצאה של הכרה ברוע מעשיהם או מעלליהם. התשובה של המלאכים היא תשובה שהיא פועל יוצא של הכרה בגדלות הבורא ונשגבות האל. עכשיו, לכאורה, המניע הבסיסי והפשוט לתשובה זה תשובה בעקבות החטא. הרחיב על זה ראש הישיבה הרב בני ביום עיון שבוע שעבר על, 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 על תשובת היחיד בכתבי הרב קוק. ניגע בדברים בקצרה. הרמב״ם כותב, מקור ד' לפניכם, מלכות תשובה, פרק א', הלכה א', הרמב״ם כותב, כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני אלו ברוך הוא. כלומר, לפי הרמב״ם, וכן משמע גם בבעל חובת הלבבות, התשובה היא מצווה דיעבדית. מה זה אומר דיעבדית? מה זה דיעבד? שעשה. כלומר, רק אם חטאת, אז אתה עכשיו מתחייב בעשיית תשובה. מצוות התשובה. לפי זה התשובה היא בדיוק כמו המצווה, הציווי בפרשת ויקרא, והשיב את הגזלה אשר גזל. יש כזו מצווה, נכון? מי מתחייב בה? רק הגזלן מתחייב בביצוע הפסוק, והשיב את הגזלה אשר גזל. מי שלא גוזל, לא חייב. נכון? או, או, או. לכן היו גדולי עולם, כלומר, אם אתה רוצה לעשות השבת גזלה, תחיל לגזול. אם אתה רוצה לעשות תשובה, אתה צריך קודם כל מה לעשות? חטא, לחטוא. ולכן גדולי עולם, היו גדולי עולם שלא יססו לחלוק על הרמב״ם, וטענו שלא ייתכן לומר שהתשובה, שהיא כזו מהות יסודית בעבודת השם, לא ייתכן שהיא תתאפשר רק בצורה דיעבדית לחוטאים. ברור שיש לתשובה היבט שהוא לכתחילה, ולא רק בתור תרופה למכה, ואפשר לצטט פה את אדמו"ר הזקן בקריאת התשובה, אפילו את כתבי האריז"ל, אבל הבסיס לכך הוא קדום הרבה יותר, זה בתנ"ך עצמו. קראו בתהילים פרק צדיק, מה קורה? פרק צדיק, פסוקים ב' ג', בטרם ערים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם ועד עולם אתה אל, מה המשך? תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. דוד המלך. אולי אפילו זה מיוחס למשה רבנו המזמור הזה. והגמרא בנדרים דף למטה דורשת שהתשובה היא אחד משבעת הדברים שנבראו קודם, קדמו לעולם. אז נכון, אפשר להתארץ את זה בקלות. אפשר לומר שהתשובה הזאת זה בתארם תחיל ילדה. הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה, כי הוא יודע שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, לכן הוא בורא את התשובה לפני החטא. אבל ודאי שיש גם איזשהו היבט עצמי ועצמותי של התשובה, בתור תנועה בפני עצמה, תנועה של שיבה לקדוש ברוך הוא, מתוך שאיפה של בקשת אלוהים, קרבה, דבקות, ולא רק תשובה דיעבדית בתור תרופה לחטאים. המהר"ל מרחיב על כך בנתיב התשובה פרק ב', עסקנו במהר"ל שנה שעברה, לא נרחיב על זה כרגע. אבל כמובן, מי שפרסם יותר את הכיוון הזה של התשובה, העמיק בכך וכתב חיבור שלם, אורות התשובה, זה מרן הרב קוק זצ"ל, שבעצם אולי זה הבסיס של החידוש המרכזי באורות התשובה, על הרעיון העמוק של תשובה שהיא לכתחילה ולא תשובה דיעבדית. הבאתי פה ממש כמה מקורות בקצירת העומר, באות א', אני אומר את זה כמובן. תראו, אורות התשובה פרק י' פסקה ד', מהלך כל היש, כל המציאות, כל עולם, בנוי על יסוד התשובה. בפרק י' ב', כותב הרב זצ"ל, התשובה ביסודה היא תנועה לשוב אל המקורות, אל מקור החיים והוויה בשלמותם. אין קשר לחטא בכלל. בפרק ג' הוא כותב, יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים, וישנה עוד הרגשת תשובה סתמית כללית. אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו. יודע הוא כי אין אלוה בקרבו, וזאת היא לא הצרה יותר גדולה. אומר הרב זצ"ל שיש שני סוגים של תשובה. יש תשובה שהיא תוצאתית, תשובה שהיא דיעבדית. עשית חטא, תעשה תשובה. רמב״ם, חובת הלבבות. אבל יש תשובה שהיא לכתחילה, שהיא איננה קשורה לחטא. ולפי העיקרון הבסיסי והעמוק הזה של תפיסת התשובה, ממילא התשובה שהמלאכים עושים בדרך לתרשיש, היא גדולה לאין ארוך מתשובת אנשי נינווה בפרק ג'. שהרי התשובה שלהם, של המלאכים, היא לא פועל יוצא של החטא. ועכשיו בואו ננסה להוכיח את הטיעון העמוק הזה בפשט המקראות, פשט הכתובים. נחזור על הפסוק. נגיע לפסוק הבא. ויראו המלאכים, ויזכו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם. טוב, ראינו שיונה רוצה לברוח לים, על פי המדרש, מפני ששם, נגיד את זה ככה, לא מתגלה כבוד השם. עכשיו, לאורך ההיסטוריה, עד לא מזמן, לא בקי מה קורה היום, המלאכים, יורדי הים, אנשי הים, נתפסו ובצדק, בתור, רואים את זה בסרטים, באגדות, אנשים קשוחים, מחוספסים, אולי אפילו סוג של אנשי שוליים לא משכילים, אנשים שמתוקף עבודתם הם חשופים לסכנת חיים מוחשית, דברי דוד המלך תהילים, קופ זין, יורדי הים באוניות, עודות אלה שחייבים ברכת הגומל, אנשים שיורדי הים, מלאכים, הם אנשים שנוטשים את המשפחה שלהם לתקופות ממושכות, הם נוטשים את הארץ שלהם, את התרבות שלהם, הם מרבים לשתות, להתנהג בשפלות מוסרית, ערכית, שאינה תואמת את המינהל, את ההתנהלות התקינה של חיי משפחה, נקרא לזה בעדינות. האם אנחנו יכולים לומר את כל הדברים הללו על המלאכים של האונייה לתרשיש? על המלאכים שעושים, על המלאכים שנמצאים באונייה שעושה דרכה לתרשיש במים סוערים? ויראו המלאכים, ויזכו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם. קודם כל אנחנו רואים, הזעקה לאלוהים זה לא דבר שהוא זר למלאכים, שמן הסתם כבר חוו פעם, פעמיים או 20 פעם, שערה בלב ים. זה המקצוע שלהם. כנראה הם כבר היו מתורגלים בבחינה של כל משבריך וגליך עליי עברו. תראו בתהילים, פרק ק"ז, מדגים את זה. יעלו שמיים, ירדו תאומות, נפשם ברעה תתמוגג, יחוגו וינו כשיכור, יחוג עם אותם תתבלה. ואז מה קורה? ויצעקו לאדוני בצער להם, וממצוקותיהם יוציאם. המלאכים של דוד המלך בתהילים מנסים להגיב באופן גשמי לסערה. יחוגו וינו כשיכור, וחוכמתם תתבלה. כלומר, רק אחרי שכל החוכמה של הנהגת הספינה, הטכניקה, להשתלט עליה בזמן סערה בבחינה תתבלה, היא לא רלוונטית, היא לא עוזרת, אז רק אחר כך הם פונים לאפיק הרוחני. ויצעקו אל אדוני בצער להם, וממצוקותיהם יוציאם. כלומר, מה המלאכים מנסים בדרך הטבע? קודם כל, מנסים פתרון גשמי, ורק אשר יכול כל חומתם תתבלה, זה לא הולך, אז הם פונים לפתרון האלוקי, ויצעקו אל השם. נדבר על המלאכים של דוד. המלאכים שבטבע. המלאכים קודם כל עושים את הדברים, כל חומתם תתבלה, לא הולך, אז הם פונים. אבל פה, כמו שאמרת, במלאכים של ספר יונה יש תיאור הפוך. קודם כל, ויזכו איש אל אלוהיו, כלומר, פנייה לפתרון האלוקי, ורק אחר כך יש פה ניסיון של פתרון גשמי. ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם. לצורך העניין, המלאכים קודם כל מתפללים, ורק אחרי זה הם עושים פעולה גשמית. מה ההסתדלות הגשמית? נכון, אבל קודם כל הם התפללו.
לכן הם מתפללים, כי הם לא רוצים להפסיד, כאילו כעד המלגה הסתם, אם אתה זורק את הכל. מתפללים, ואז...
לכאורה, אתה אומר, הם התפללו, כי זה עדיף להם אשר לזרוק, זה אופציה האחרונה לזרוק את הכלים, כי זה הסחורה שלהם. לא כתוב פה את הסחורה, כתוב שהם זרקו את הכלים שלהם, והטילו את הכלים. שאלה, בוא נראה. אז בוא נראה. בוא נראה פה את המדרש, יקוד שימוני. לכאורה, כמו שאני הצגתי את זה, הם קודם כל קוראים פרק תהילים, אחרי זה הולכים לרופא. בעוד ששאר המלאכים בטבע, הולכים קודם כל לרופא, אחרי זה פרק תהילים. בוא נראה. יקוד שימוני על פסוק שלנו. רבי חנינה אומר, מ-70 לשון היו באונייה, וכל אחד אלוהו בידו. ומשתחווים ואומרים, נקרא איש אל אלוהו, והאל אשר יענה ויציל הוא האלוהים. כלומר, מלאכי הספינה לוקחים עמם רק את הציוד המינימלי. למה? כדי לאפשר כמה שיותר מקום לסחורה באונייה, להעביר כסף. ועם זאת, פקל מינימלי שלהם, אבל אף אחד מהמלאכים לא מוותר על הבעל שלו, על האשרה, על הפסל שלו. כל אחד אלוהו בידו. כלומר, למלאכי הים, למלאכי האונייה, יש תודעה אלוקית אדירה. תודעה עמוקה. הם לא מוכנים להפליג בלי האלוהה שלהם, כלומר, הם אנשים מאמינים. עכשיו, זהו. עכשיו, יש כאן 70 מלאכים, קודם כל, משמע אונייה ענקית, שזה בעצם 70 דרכים שונות שמביעות את המסר, יש מנהיג לבירה, כל אחד בטוח שהמנהיג שלו הוא עדיף. אבל זה לא סתם שערה. יש כאן כוונת מכוון של גורם שמימי עליון, שמנהיג את העולם, את הים וגם את הספינה שלנו. זה התודה האלוקית שלהם. לכן מתפללים לקדוש ברוך הוא, כי יש מנהיג לבירה. עכשיו, כל אחד, לא לקדוש ברוך הוא, כל אחד והאלוהה שלו. עכשיו, נשים לב שיש פה ציר התפתחותי חשוב מאוד, בעירת האלוקים של המלאכים. תראו פסוקי. כתוב, ויראו המלאכים, ויזכו ישל אלוהיו, וכו'. פסוק י', אחרי הדברים הראשונים של יונה, מה כתוב? ויאמר עליהם, עברי אנוכי ואת אדוני אלוהי השמיים, אני ירא אשר עשה את האמת היבשה. מה התגובה של המלאכים? ויראו האנשים יראה גדולה. הפעם זה יראה גדולה, כי הם יודעים שהוא בורח מלפני השם. כלומר, ההבדל בין היראה בפסוק ה' ליראה בפסוק י', זה לא ההבדל כמותי, יראה גדולה, לפני היראה קטנה. אלא מדובר פה על הבדל מהותי. כי זה לא שבינתיים מפסוק ה' לפסוק י', השערה בים מחמירה. זה יתרחש בפסוק י' א', פסוק י' ג', כן? הים הולך וסוער עליהם. ולכן בפסוק ה' מדובר על יראת המוות. פסוק, מה זה יראת המוות? יש פה פחד מלמות, מלמות בטביעה בים. אבל היראה בפסוק י' זה כבר יראה מהקדוש ברוך הוא. כלומר, יראה ממי שעשה את הים ואת היבשה, כמו שיונה אמר אליהם. מי שמדייק את זה מלבים, בפירוש שלו על הפסוק הזה. אבל נראה שיש לזה עוד דיוק נוסף מפשט הכתובים. תראו פסוק A. לפסוק A שטענו שזה עוסק בעירת המוות הטבעית, נאמר ויראו המלאכים. לפסוק י' עוסק בעירת השם העליונה יותר, מה כתוב? ויראו האנשים. אופה! זה כבר לא סתם מלאכים, ארכי פרכי. נוער שוליים שרצו ביזנס ומתנתקים מהמשפחה שלהם. לא! זה כבר אנשים, ואין איש אלא לשון חשיבות. זאת אומרת, חזל. בואו נראה עוד ביטוי נוסף לעומק התשובה של אנשי נינווה, של המלאכים, סליחה. פסוק י' ד' ויקראו אל אדוני, ויאמרו, אנא אדוני, אנא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה, אדוני, כאשר חפצת עשית. הם פונים פה בגוף שני נוכח, כי אתה, תודעת נוכח, דבר גבוה. שלוש פעמים בפסוק אחד הם מזכירים שם הוויה, מידת הרחמים. וגם הם אומרים, אנא נובדה בנפש האיש הזה, כלומר, הם מאמינים באיסור שפיכת דמים, אנחנו לא רוצים להרוג אותו. לכאורה גם מאמינים באיסור, בשכר ועונש, כי הם מבינים השערה בים היא לא פרופורציונלית, היא לא טבעית, כנראה זה פועל יוצא של המעשים הרעים או המעשים הלא טובים של יונה שמרגיזים את הקדוש ברוך הוא, את האלוהים. בוא נראה, גם אומרים פה, כי אתה השם כאשר חפצת עשית. כלומר, הם מדגישים פה. הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא השליט היחיד שמנהיג את העולם, ובטח מי שמנהיג את הספינה שלהם. עכשיו, צריך להדגיש פה. כל התובנות האמוניות האלה, החשובות הללו, זה לא פועל יוצא של תפנית בעלילה. זה לא שהים פתאום הפך להיות רגוע. פתאום הים עומד מזעפו וחזר להיות רגוע. לא. זה עדיין תוך כדי שערה. דוד בתהילים, תראו בפרק ק"ז, שוב פעם, מקור י"א, הוא מתאר מהי האמונה של יורדי הים. ויצעקו על אדוני בצר, יוצאים, קראנו. יקם שר אדם וחשוג עליהם, וישמחו וישתוקו, וינחם חוסף צעם, ורק אז יודו לדרך חטפה ולמדם, ויראו מקהלם, ומושב סקנים יעללו. כלומר, בתיאור של תהילים על יורדי הים, ההכרה במלכות השם, ההכרה בשליטתו הבסולות על המציאות, מגיעה רק אחרי ההצלה. שמתם לב? רק אחרי שוישמחו וישתוקו, וינחם חוסף צעם, רק אז מגיע השלב, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם, רק אז זה מגיע. אבל אצל המלאכים פה בדרך לתרשיש, עשיית התשובה, ההכרה במלכות השם, ההבנה שהשליטה היא של הקדוש ברוך הוא אבסולוטית, היא לא תוצאתית לישועת השם מן הסערה. הם עדיין during the סערה. הם בתוך הסערה עדיין. רק אחרי שהם זורקים את יונה, והיה נרגע, בפסוק תז, רק כתוב, ויזבחו זבח אדוני וידרו נדרים. עכשיו, לנדור נדרים זה לא פשוט. קראנו בפרשת שבוע האחרונה כי תצא, עדיף לא לנדור. אני אומר את זה בלשון עדינה, נכון? עכשיו, גם יונה עצמו לכאורה די מזלזל בנדרים של המלאכים. בפסוק, תראו מה קורה י' ב', בפסוק, ביונה פרק ב', פסוק ת', כתוב שם, משמרים אבלי אישיו, חסדם יעזובו. זה חלק מהתפילה השונה במאי הדגה. הרד"ק אומר, מה זה משמרים אבלי אישיו? אומר הרד"ק, אנשי הספינה שהיו עובדים אלילים, והם משמרים אבלי אישיו, כלומר הם שומרים דברים שהם הבל הפסילים שלהם, ידעתי שאחר שנמלטו מן הצרה יעזבו חסדם, שירו את השם וזעקו אליו ונדרו נדרים, לא יקיימו מה שנדרו, וישובו לעבודת אלוהיהם, אבל אני לא כן, כי בכל תודה אזבחה לך. אופה, פסוק ת"ז סותר את מה שיונה חושב. המלאכים מגיעים לחוף מבטחים, ובאמת כתוב, ויזבחו זבח אדוני וידרו נדרים. אמת מקיימים את הנדרים שלהם, ואפילו זובחים זבחי תודה לקדוש ברוך הוא. גם הדברים של יונה קצת לא מדויקים, כי יכול לומר את זה בעדינות, הרי נרדמת בספינה, בירקתיים, איך אתה יודע מה היה למעלה? במשך הסערה, ואחרי זה זרקו אותך לים, מניין לך שהם לא הקימו את הנדרים, שלא זבחו זבחים, איפה אתה יודע? ואם נדק פסוק תזיין, הם קודם כל זובחים את זבחיהם, ורק אחר כך הם נודרים את נדריהם, ויראו אנשים מראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידרו נדרים, זה שלב השני. כלומר, איזה נדרים מדובר פה? זה לא נדרים בעת צרה, שהיה פה איזשהו ירוע עליו, ואז הוא נדר נדר, הוא עכשיו עומד למות, אז כן, בעצרה הוא נדר נדרים. זה לא נדרים בעצרה, שלפי חז"ל זה ודאי שמותר. מדובר פה על נדרי תודה, אחרי התשועה הגדולה. זה לא בזמן אמת שדעתם וספינתם מטורפת בים. כלומר, דווקא בשעה הטובה, כאשר בני אדם על פי רוב, אחרי שיש להם ישועה, שוכחים את הטוב השם, איך הוא עוזר, איזה חסדים הוא גומל, דווקא אז המלאכים מתעוררים ונודרים נדרים בגלל שהם זוכים את התשועה. להפוקי מהסיפור על אותו איש, שאומר לו, יש לך מחר בדיקת רופא בתל אביב, הוא אמר, תל אביב, גבל, אין שם חנייה, מה אני אעשה? כל יחיפה השם, תעשה לי חנייה, נוסע פה אין חנייה, חניונים, אני תתת, פתאום רואה את שורכב יוצא, אומר לו, השם, עזוב, הסתדרתי לבד, לא צריך. אוקיי? למה, מי סידר לך את זה? עכשיו, דוד המלך, בתהילים, מודע לנטייה לשכוח את תשלום הנדרים. פרק ק"ז בתהילים עוסק בחיוב ההודעה על ההצלה מכל מיני צרות ומשברים, כן, יורדי הים באוניות, הולכי מדבריות, חולים וכו'. הסיומת של פרק ק"ז בתהילים, בפרק ק"ז פסוק מ"ג, ולפניכם, מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי אדוני. ואנחנו כדתיים לאומיים מכירים את זה במנגינה אחרת. מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי אדוני. מאיפה המנגינה הזו? לא מראש השנה, מיום העצמאות. ערבית של יום העצמאות, הודו לשם כי טוב. נכון, זו מנגינה דומה לפתיחה של אתה הורית על הדת, של שמחת תורה. אבל עושים את זה החזנות, השליחי ציבור בערב יום העצמאות, ובערב יום ירושלים. עכשיו, מה המסר של הפרק? צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא מציל אותך מהצרה. אומר דוד המלך לסיכום, מי חכם וישמור אלה. החכם מתבונן בהצלה שלו לא רק בזמן הישועה. גם שהוא מגיע חוף מבטחים, ואז מה? הוא שומר. הוא זוכר את דבר התשועה, והוא מתרגם את זה לדבקות בקדוש ברוך הוא. לכן לא בכדי תקנו לומר את זה בערבית של יום העצמאות ושל יום ירושלים. בדרך כלל עושים, קוראים את זה בתפילה, מתוך ההודעה כבר שברוך הוא, על הניסים והנפלאות בימים ההם בזמן הזה, ומדגישים את פסוק, יודו לשם חזו, יודו לשם חזו, ונפלאות אבלי בני אדם, וכו', נכון? שזה מופיע ארבע פעמים בפרק, פה החיוב על ארבע סוגים של אנשים שצריכים להגיד הגומל, אבל מבחינתי העיקר בפרק זה מי חכם וישמור אלה, להבין איזה נס היה לנו, ועכשיו לא יתבונן, ויתבוננו חסדי אדונה, שזה ישפיע על החיים שלי, יקדם אותם בדבקות וקרבה לקדוש ברוך הוא. כלומר, זה לא רק להגיד תודה, זה לשמור את אלה, להתבונן בחסדי השם. ועכשיו נראה כיצד התשובה של המלאכים, איך התשובה הפנימית שפעלו בקרבם, שנפעלה בקרבם, הובילה אותם לעשייה. לא סתם תשובה, לעשייה. על פי פרקת רבי אליעזר, מקור י' פרק י' פרק רבי אליעזר, ראו המלאכים את כל האותות והנפלאות הגדולות שעשה הקדוש ברוך הוא עם יונה. מיד עמדו והשליחו איש את אלוהיו בים שנאמר, משמרים אבלי שם וחסדם יעזובו. וחזרו ליפו ועלו לירושלים, ומלו את בשר עורלתם, שנאמר, ויראו המלאכים יראה גדולה את אדוני וזכו זבח אדוני. וכי זבח זבחו, שואל המדרש, ולא אין מקבלים זבח מן הגויים, אלא זהו דם ברית שהוא כדם זבח. ונדרו ושילמו להביא איש את אשתו ואת כל אשר לו ליראת אלוהי יונה. ונדרו ושילמו, ועליהם הוא אומר, על הגרים גרי הצדק. גם פה, לפי הפרק הזה רבי אלזה, יש מקפצה נוספת במדרגת המלאכים. בפסוק ה' היו בדרגת ויראו המלאכים, אמרנו יראת המוות. אחרי זה פסוק י' ויראו אנשים יראה גדולה, אמרנו יראת השם, גבוה יותר. פסוק י' ויראו האנשים יראה גדולה ויראת השם. בסיום הפרק יש פה ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני. עכשיו כל זה רק מבחינת רמת עשיית התשובה של המלאכים בין אדם למקום. מה עם בין אדם לחברו? מה היחס על התשובה בין אדם לחברו? בוא נראה. בזה אני צריך לסיים. ההתנהגות של יונה היא מוזרה. וככל הנראה, כבר מההתחלה, ההתנהגות שלו חשודה בעיני המלאכים, עוד בטרם ההפלגה אני אומר את זה. עצם העובדה שמגיע מישהו, והוא מתעקש, אומר לו, ויתן שכרה. כלומר, לקנות את כל הכרטיסים. מה אכפת לך? לא, אני רוצה כל המטוס עליי, כל האונייה שלי. משארנו שזה כאילו מעוגן בפסוקים. העיקר שאונייה תמהר ותפליג, כמה שתר מהר. כתוב, וימצא אונייה, באה תרשיש. לא כתוב באה, אלא כתוב לפי הטעמי המקרא, באה. מה זה בין באה? באה זה כבר באה מקודם. באה, כן, והנה רחל שווה. רחל באה עם הצון. בבוקר היא שווה, במגיעת אסתר. באה במנרה, כלומר הרגע הגיע. עכשיו דרכם של האוניות שהן מגיעות לנמל, צריך לפרוק סחורה, להעמיד סחורה, כמה ימים בשוק שהמלאכים יצפקו את הראש, נכון? תתיהנו. לא. האונייה באה וישר יוצאת. ביום שבו היא הוגנת, ישר יוצאת למסע מחודש. עכשיו תוסיפו לזה עוד פרט מעניין. באיזה מצב יונה נמצא? הוא בשנתי, הכל טוב ויפה. יונה נמצא במציאות שהוא, איך חזל מגדירים אותו? הוא כובש נבואתו. הוא בעיצומו של הכיבוש. זה לא פשוט. ראינו על פי ירמיהו פרק כף, יש אסור בעצמותיי, שכבישת נבואה והיא האמירה שלה לרבים, זה פעולה פיזית קשה. בטח מבחינת הדעת, זה משהו מטורף, כי זה חוסר ישוב הדעת כנראה. הרמב״ם מתאר שקבלת הנבואה והגדתה יכולים להצטייר בעיני זר שלא מכיר, כאילו אתה רואה פה אדם משוגע, איזשהו נכנס איזשהו אטרף, לאיזשהו משהו בלתי נשלט, ככה מסבירים את אגם שאול בנביאים, תראו בשמונה א' פרק י' ח', פרק י' ת', בית דוד ושאול, אם הוא שכב שם ערום או השתתה לפי הפרשנים השונים. אז בוא עכשיו נחזור. מגיע להם אדם מגת החפר, מהצפון, בא ליפו, עונה בדיוק באה, הוא מוכן לשם את כל חריקה שנצא, והוא במצב של קרוב לשיגאון כנראה, כי הוא כובש את נבואתו. בנוסף, תוסיפו לזה, את הסער הגדול שהיה חריג, ובלתי צפוי בידי המלאכים. הרי מלאכים אנשים חכמים. הם יודעים את מזג האוויר, הם יודעים את הנתיבי הים הבטוחים. אם הם הפליגו, זה זמן בטוח להפלגה. תוסיפו דיוק חז"ל. הסערה הייתה רק סביב האונייה של יונה, ולא אצל שאר האוניות. איך אני כתוב? והאונייה שבא להישבר. הוא מחז"ל, האונייה להפוקי האוניות. כלומר, רק זה מה שנשבר. עמד להישבר. ואם כל זה, לא הספיק להליק נורות אדמה בועקות בצבע אדום, אצל המלאכים, אז ליתר ביטחון, הטלת הגורלות מוציאה מכל ספק שמדובר פה בנושא החשוד, על אחת כמה וכמה שהוא מסרב להתפלל, על אחת כמה שהוא מעדיף להירדם. וגם זה מוכח מהכתוב. תראו פרק פסוק זין. ויאמרו יש אל אחיו, ויאמרו יש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, ממה המשך? ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו. כלומר, ברור להם שכל הסערה הבלתי טבעית הזאת, המטורפת, הבלתי צפויה, היא פועל יוצא של התנהגות קלוקלת של אחד מאנשי הסירה, אנשי האונייה. אז כמובן, באופן טבעי, למי המלאכים פונים? לחשוד המרכזי, שכביכול הוסיף חטא על פשע ומעדיף להירדם. ויקרב אליו רב החובל, ואומר לו, מה לך נרדם, קום קרע אל אלוהיך? אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. עכשיו, איך יונה מגיב לתוכחה האישית של רב החובל, מפקד האונייה? אם המלאכים הם נתפסים כמחוספסים, כקשוחים, אז הביג בוס שלהם על אחת כמה וכמה, נכון? מה התגובה של יונה? יונה יכול להתחמק, יונה יכול להשתמט, יונה יכול לתרץ, אבל יונה בוחר בדרך הכי הכי מעליבה. מה התגובה של יונה? הוא מתעלם. הוא לא מגיב. כלום! אפס תגובה. עכשיו, לכאורה, עצם חוסר התגובה של יונה, זה כבר מהווה צידוק להעיף אותו בבולה לכל הרוחות, פשוטו כמשמעו. אבל המלאכים לא. הם לא משתכנעים. הם לא, מה הם מחליטים? טוב, בוא נראה. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות וכו', ונדע. זה רק כאשר לאחר מכן, אחרי שנפל עליו, כן, ויפול הגורל על יונה כמה פעמים, כמו שנראה בהמשך, אז הם פונים אליו בשנית, ואז הוא מסביר להם שהכל בגללו, רק אז הם משתכנעים בצירוף כל הנסיבות המחשידות שהוזכרו לאל, שהוא בסדר, זה בגללו. בוא נדבר תכלס, הלוכה, הלכה. בפשטות ליונה יש גדר של דין רודף. מה זה דין רודף? שאדם רודף אחרי מישהו או מישהו להרוג אותה, אז הוא רודף אותו, ולכן שיותר להרוג אותו, כדי ש... הבעל להורגך, השכם להורגו. יש דיון בראשונים, לא נכנס לזה כרגע מהגדרים, זה לא משנה. בפשטות יונה יש לו גדר של דין רודף ביחס למלאכים. ממילא, אם יש לו דין רודף, אז ניתן להצילו, ניתן להצילם בנפשו. כלומר, יש להם היתר הלכתי להרוג את יונה. בכל זאת, הם בוחרים להפיל גורלות. לא גורל אחד, מה זה גורלות? הרבה גורלות. המלבי מסביר שבכך הם הבטיחו לעצמם לדעת אם ישנו אשם אחד, אשם אחד או כולם. כי אם בכל פעם זה ייפול על מישהו אחר, אז כל מי שנפל הוא אשם. אבל אם כל פעם זה נפל על מישהו אחד, סימן שהוא אשם. כך כותב רבי יצחק הרמה, ספר העקדה, מקור תדבר, ובכל פעם ופעם נפל הגורל על יונה. אם זה נתעמת להם העניין, מה הכוונה נתעמת להם העניין? כלומר, כבר לפני הטלת הגורלות, הם הבינו שזה בגלל יונה, אבל הם לא בטוחים, עכשיו התעמת, כבר לפני כן הם רשדו בו. רק כשהגורלות מאמתים את החשד, זה כמו עימות בפוליגרף. עכשיו הייתי מצפה, יונה בוא לפה, קח את הרגליים שלך, הופ, לזרוק אותו לים. זה מה שקורה? במקום לחוס על יונה, במקום לתקוף אותו, במקום לצפוך לו כדור בראש, לכאורה, להרוג אותו במה, מה קורה בפסוק חץ? תסתכלו. הם פונים ליונה, מפנים לו 4-5 שאלות, ממש כאילו בתוך יישוב הדעת, יש פה עכשיו איזשהו זמן לנהל בלובי, פאנל פוליטי על השקפות, אמונות ודעות, ואמרו אליו, אגידנה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו? כאילו שהם לא יודעים בשל מי הרעה הזאת, כן? מה מלאכתך? ומה אם תבוא? מה ארצך? ואם זה עם אתה? ומה שיר השבת אהוב עליך? אתה רוצה דגמר או כל הגפילטה? אתה רוצה שטרודל או עוגה אחרת? מה? אני מזכיר מה קורה פה? הים הולך וסוער! הוא החשוד המרכזי ומתעמת להם העניין שהוא הכל בגללו. אחי, אתה מעדיף כך סוף של בז או של קרלין? איזה ניגון אתה יותר מתחבר? שחיס או מוסף, מה אתה ניגש חזן? מה זה שייך עכשיו? וגם אחרי התשובה של יונה וההודעה שלו, נכון, כל השר הגדול זה בגללי, בשלי השר הגדול הזה, הם שוב פעם פונים אליה בבקשת עצה וסיוע, אולי אתה לא נפתור את הבעיה, כאילו יש בו דיון באולפן שמקליטים לשידור מוקלט אחר כך בערב. האונייה מחשבת להישבר כל רגע. וגם התשובה של עיניי חד משמעית, אני כן, אני יש לי דין רודף. הוא מודה. אז המלאכים, אנשים מחוספסים, קשוחים, הם צריכים למהר להטיל אותו לים בשמחה, נקודה סיון, נקודה יל, יאללה, עוף כבר. האם זה מה שהם עושים? מהי התגובה של המלאכים להיצעה של יונה להעיף אותו לים? יש שתי תגובות שמתוארות בפסוק ושתיהן מפתיעות. התגובה הראשונה, ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. תגובה שנייה, ויקראו אל אדוני ואמרו, ענה אדוני אל הנבדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן אלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. קודם כל, הם מנסים לחתור חזרה לחוף. ומה התגובה לזה? הים רק הולך וסוער עליהם עוד יותר. תגובה שנית, הם מתפללים לקדוש ברוך הוא שיחסוך מהם דם נקי. מה זה פה, עגלה ערופה? זה דין רודף יש פה. המלאכים רוצים להימנע מרצח של חף מפשע. יונה הוא חף מפשע? יונה הוא הכי לא חף מפשע שיש. הוא מודה באשמה, הגורלות מצביעים עליו שהוא השם הבלעדי, שערה מוזרה, קניית כל הכרטיסים, הוא נרדם, לא מתפלל, כובש נבואתו, מה עוד צריך? יונה הוא בגדר של אל תיתן עלינו דם נקי? נו באמת. עכשיו גם כשהם מטילים אותו לים, זה לא בבולה לחיבורים. איך הם עושים את זה? תראו פרק רבי אליעזר פרק י' מקורת את זין. מה עשו? נטלו את יונה ועמדו לרקתי הספינה ואמרו אלוהי עולם השם אל תיתן לנו דם נקי. שאנו יודעים מה טיבו של האיש הזה. אמר להם יונה, בשבילי הצרה הזאת עליכם. שאוני והטילוני לים. מיד נטלו והטילו על הרכובותיו. זאת אומרת על הברכיים. לתוך הים. ומה דעה מזה פה? סמכו. לקחו אותו אצלם בחזרה. והים סוער עליהם. הטילו עד הבפן, לקחו אותו שוב פעם, הוריד אותו עד הפופיק, עד הבורו. והים עד מזה פה. והעלו אותו אצלם, והים הולך וסוער עליהם. הטילו עד שברו, הגיעו מים עד נפש. ועמד הים מזה פה. ועוד העלו אותו אצלם. והים הולך וסוער עליהם. הטילו כולו ומיד עמד הים מזה פה. כלומר, מלאכים פה עושים הכל, 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 כדי להימנע ממימוש דין רודף, במי שלפי כל הדעות וכל השיטות הוא אכן דין רודף, אפילו לדעתו הוא מודה בזה. וגם הדרשה הזו של חז"ל שהם הכניסו והוציאו והכניסו והוציאו לים, יש איזה עוגנים בפשט הכתובים, תראו את המלבים, על פסוק שלנו, פסוק ט"ז. ויסו את יונה והטיעו לים, אומר המלבים, פרשו חז"ל, שהטילו תחילה קצת גופו, ושתק הים, וכשאלו חזר וסער, וזה רמז, זה נרמז, במה שכתוב, ויסעו ויטילו, שלא יטילו תכף, רק נסו אותו תחילה בידם, ועשו בו ניסיונות רבות, וראו שעל ידי הטלתו עמד היה מזה פה, בעניין שלא יטילו לים בלא הבחנה. שהיה להם הבחנות רבות, עם איכות השר שהיה רק על אונייה הזאת, ועם ריבוי הגורלות שכולם נפלו על יונה, ועם הודעת עצמו, ועם הנה ניסיון האחרון שכל עץ שטבלו אותו בים עמד מזה פה. כלומר, ההתנהגות של המלאכים, גם בקומת הבן אדם לחברו, איננה דומה ותואמת להתנהגות המקובלת והמצופה ממלאכים רגילים. זה לא התנהגות שדומה למלאכים, זה התנהגות שמאפיינת מלאכים. בוא נסכם. ראינו היום מהי התשובה בדרך לתרשיש. ואולי זוהי התשובה האידיאלית של ספר יונה. זוהי התשובה השלמה שהיא לא נובעת, היא לא תוצאתית, היא לא נובעת מצורך לחפר על חטא. מה שנקרא בשם המקובלים תשובה עילאה. זו תשובה שהיא בכלל לא קשורה לחטא, אלא היא נובעת מתוך בקשת אלוהים. עירת הרוממות, לא עירת החטא. תשובה שכזו היא לא שייכת רק אצל חוטאים, אלא בעיקר, גם ובעיקר אצל הצדיקים. ולכן אולי בשל כך קוראים את ספר יונה דווקא במנחה של יום כיפור. אבל לא קוראים אותה בבוקר, אלא רק אחרי הצהריים. רק אחרי שכבר אנחנו שבנו בתשובה, אנחנו כבר לקראת נעילה, אנחנו צדיקים, אחרי 10 וידועים כמעט. אז אנחנו מבקשים תשובה עילאה שכולה בקשה של קרבת אלוהים, בקשה דבקות. בלי קשר לחטאים שלנו, שזה התשובה שאנשי נלווה אותה חבל ביקרו באופן חריף, אינו שזה פייק תשובה, תשובה נספר לחוט בירושלמי. נסיים עוד שתי דקות, בסדר? ואולי כל זה קשור דווקא ליד של האונייה. לאן האונייה מפליגה? לאן? תרשיש. ישעיהו פרק סמך. כי לי אם יקבו, והאוניות תרשיש בראשונה, להביא בנייך מרחוק, כספה מוזבה מטעם לשם אדוני אלוהיך, ולקדוש ישראל כפי ערך. יונה בורח מלנבא הנינווה ולהחזיר אותם בתשובה, ועל הדרך לקבלת מכוון מצד הקדוש ברוך הוא, הוא מחביר בתשובה, בלי שהוא שם לב, את המלאכים של תרשיש. הוא גורם לחזרה בתשובה של האנשים הכי גסים, הכי קשוחים, הכי מחוספסים שיש בתרשיש. וזה הנבואה על תרוניות תרשיש, להביא בנייך מרחוק. בסוף, עם הכסף והזהב שלהם, למי מביאים אותו? למי? עם הכסף שיונה שילם להם על ההפלגה, כל הכרטיסים כולם, הם זובחים זבחים, נודרים נדרים להשם. ואולי זה מחזק את התנא מהשיעור האחרון, שהשם רצה שיונה יברח, ורמז לו, כך שדיברנו בשיעור הקודם. ככה אנחנו מרוויחים שיונה לא רק יחזיר את אנשי נינווה בתשובה, אלא גם את המלאכים שמתגיירים בסוף, ועד בסוף התהליך נוצר קידוש השם שהוא הרבה יותר גדול. איך אומר דוד המלך בתהילים? פרק עין ב' של השיר, יפרח בים, נכון? צדיק ורוב שלום בירח, וירד מים עד ים ומנד עשי הארץ, לפניו יחיו ציים, ואויבה אפר ילחכו, שימו לב, פסוק הבא, מלכי תרשיש ואיים, מה הם יעשו? מנחה ישיבו, מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו, ואז מה התוצאה? והשתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדו. ולכן מה מבחינת העריכה הספרותית של הספר, על פי עבודת השם, זו התשובה האידיאלית. ולכן היא מוצגת בראשונה בתחילת הספר, לפני תשובת יונה במיד אגב פרק ב', לפני תשובת נינווה בפרק ג'. ורק אחרי זה מתוארות התשובות שלהם. כי התשובה של יונה ושל נינווה היא הרבה יותר פחותה מהתשובה האידיאלית של המלאכים, שזוהי התשובה המיוחדת בדרך לתרשיש. עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.